בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. מה שלומכם? איך עברתם את החום? עברתם? עוברים? יום רביעי היום, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. ואני יהודית פוגל. מצב מיתרי הקול שלי ממש לא במיטבו. בנוסף לזה, עקב החום, טוב, יש לזה מילה משונה כזו, אבל קדחת השחת שלי גם מתפרצת בימים כאלה, ונטו כתוצאה מהחום. מי שלא יודע, קדחת השחת זה מין אלרגיה כזאת, ועם הפצ'יקים ועם אף דולף, וגירויים כאלה באף, וזה לא ממש נעים. וכמובן שאין לי בבית שום כדורים, כי אני לא הולכת לרופא והרופא לא באה אליי, ואני שומרת ממנה מרחק מאוד גדול, למרות שהיא כן שלחת לי כל הזמן תזכורות ומכתבים. אבל אמרתי לה שאין שום חוק שמחייב אותי ללכת ולעשות מה שהיא רוצה. נכון? אז פשוט הוואטסאפים פה ממשיכים להיכנס. כנראה שהרבה אנשים הפנימו שיום רביעי הוא היום שלנו, ושולחים לי בלי סוף שאלות בוואטסאפ, וזה יפה וטוב. ובעזרת השם נשתדל לענות על כולם. אבל היינו בהיי פיבר או בקדחת השחת הזאת, ולא לצחוק. ומי שרוצה לצחוק שבאמת יהיה לו גם בסדר גמור, אני בעד לצחוק. הנה המספרים שלי: 0528-7076-7 0-6-7-4-7-6-2-0 Fogel-22-0-1-2-net.il. בקשר לצחוק, אז כבר אמרתי ואני אחזור על זה שנית, כי לדעתי זה מעורר גם אנרגיות טובות ורחמי שמיים בקשר לצחוק. ואחרי השואה, האדמו"ר מוויז'ניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל האמרי חיים, ראה סביבו פנים מצ'וקמקות, עצובות, שבורות ומדוכדכות אחרי השואה, דקה אחרי השואה. אז היה מורגל בפיו כל הזמן, תצחקו ממני, אבל בלבד שתצחקו. הוא לא סבל את העצבות הזאת, וגם הוא שתה את כוס התרעלה, ועברו עליו תהפוכות מתהפוכות שונות, וגם ניסים וגם כל מיני, וחרדות, חרדות מוות. אבל בכן, העצבות הייתה בעיניו קשה מאוד ומסוכנת מאוד. ולכן הוא היה אומר, אם אין לכם ממה לצחוק, אז תצחקו ממני. אבל העיקר שתצחקו. ומאז זה הפך להיות המוטו שלנו, של חסידי ויז'ניץ. ואז אם אמרתי, אל תצחקו מקדחת השחת, אז אני לוקחת את זה בחזרה. אתם יכולים לצחוק. ובלבד שתצחקו. ואני מיד פונה לשאלות, לשאלות, לשאלות. יהודית היקרה, שלום, אבקש את עזרתך. אני רווקה בת 30. בסוד אומר לך שיותר 31 מאשר 30, אבל משום מה מאוד קשה לי נפשית לומר את המילה 31, כי 30 בעיניי בימים עברו, בימים טובים יותר, 30 היה גיל מופלג, מופלג מאוד. והנה אני אפילו עברתי אותו, ועדיין אני רווקה, ולא מוקפת כמו שתמיד דמיינתי, בעידה חמודה של תינוקות, בנים ובנות, והתסכול שלי עצום ורב. ברור שאני משתתפת בכל מיני קבוצות תמיכה, לא רשמיות, אבל ספונטניות. אנחנו רווקות, ומשתדלות להקל זו על זו, יוצאות ביחד, מחפשות שידוכים ביחד, אחת לשנייה. אולי זה לא מתאים לי, אבל זה יכול להתאים לך. כבר יצאו ככה כמה שידוכים טובים. ושאלתי אלייך הם בעצם שתי שאלות. א', אמרו לי שזה שאני מסתובבת במרכאות בחברת רווקות כאלה שכבר כאילו עבד עליהן הכלח, יוצר לי גם מין תדמית כזאת, ועדיף שאתרחק מהן ואחפש חברה אחרת, יותר צעירה, יותר דינמית ופחות עם סטיגמות. וב', האם זה נאה להציע מישהו שלא רצה אותי או שלא רציתי אותו לחברה טובה? כי כפי שאת יודעת ויודעת היטב, אנחנו מאוד מאוד רגישות ומאוד מאוד נוטות להיעלב מכל דבר. וכבר אמרה חברה אחת לשנייה, לא משנה מי למי ומה למה ובאיזה עניין, מה שלך לא מתאים, והיא התבטאה במילה לא יפה, אל תביא אליי, תזרקי את זה ישר לפח, שזה לא יעבור דרכי. ועוד התבטאויות מעין אלה. אז אשמח מאוד אם תוכלי לענות לשתי השאלות האלה מה שיותר מהר, כי אני כן מקבלת תשדורות מכל הכיוונים. וכשאני שואלת מה האלטרנטיבה שלי, הרי אינני יכולה לשבת בבית ימים ולילות ולא לראות פני אדם, אומרים לי חייבות שתהיינה אלטרנטיבות. לדוגמה, אנחנו בקרוב יוצאות לטיול בחול, טיול מאורגן שאמור להיות משהו מאוד יפה, כבר עשינו זאת בשנה שעברה, אבל אלה שמצקצקות בלשון אומרות, את רואה מה יצא מהטיול של שנה שעברה? כלום. אבל אם תלכי לטיול לא רק של רווקות מבוגרות, יכול להיות שיצא משהו. אבל איפה אני מוצא טיול כזה? הרי זה או לרווקות / רווקים, או למשפחות. וכי אצטרף לטיול משפחות כמו איזה זנב? אין לי ממש פרטנרים מלנסוע. חברותיי הנשואות רוצות לנסוע עם הבעלים שלהם, אחיות, כנל, אחייניות צעירות שטרם התחתנו, מוכנות בשמחה, בתנאי שאני אממן, וזה גם לא מתחשק לי, ובכלל החיים הם לא משהו. אודה לך מאוד ומקשיבה בשקיקה לתוכניותייך, תעשי רק טוב וחסד כל הימים. קראי לי בבקשה ורד. אז שואלת ורד אם זה באמת משהו סטיגמטי שהיא מסתובבת בחברת רווקות כמוה, ואין מוצאות איזושהי נחמה זאת בזו. הן מבינות אחת השנייה, כולן באותה סירה, ואין באמת כל כך אלטרנטיבה. למה? כי משפחות זה משפחות. אם מישהו, מישהי רוצה לצאת עם בן הזוג שלה, אז זה בן הזוג שלה. אלה שכן רוצות להצטרף אליה מוכנות בתנאי שהיא תממן, אז לא ממש נשארות לברירות. אז תראי, אני חושבת שכל העניין הסטיגמטי הזה הוא שטויות במיץ עגבניות, וככל שאני לא אוהבת את הביטוי הזה, אבל הוא מאוד מתאים לי פה. זאת שטויות אמיתיות, ומי שאומר לך את זה, אז פשוט אין לו מה להגיד, אז הוא אומר את זה. כי אנשים חושבים שהם חייבים משהו להגיד. ואני רוצה לומר כאן משהו. לא פעם הרגעתי מישהו מהמשפחה שלי, או מישהו ששיתף אותי, שהוא הלך לרופא או לרופא, והרופא או הרופא אמרו כך וכך, וזה מפחיד אולי, וזה מלחיץ, וכן הלאה. ואני אמרתי, תראו, הרי לא ייתכן שילכו לרופא והוא יגיד הכל בסדר, או תראה, המצב הוא כזה וכזה, זה לא מסוכן, זה לא מלחיץ, תנסה לחיות ולחיות עם זה. לא כל דבר הוא פתיר, אבל גם לא כל דבר הוא מסוכן, ומאיים ובסכנת חיים. רופא חייב להגיד משהו. הוא מרגיש שהוא לא יהיה רופא, והוא לא יעשה את תפקידו אם הוא לא יגיד משהו. כי אתה תחזור הביתה, אז ישאלו אותך, נו, מה הוא אמר? כלום? אז לכן, גם כל אלה ששואלות אותך, נו, מה את עושה בחופש? אני יוצאת עם חברות. אוי, תראי, אני לא יודעת אם זה כל כך נכון לך לצאת עם חברות במצבך, כי אתם הופכות להיות מין משהו סטיגמטי כזה. אז עם מי את רוצה שאני אצא? עם אליהו הנביא? או עם אליהו התשבי? מה בדיוק את רוצה? אז לכן אני אומרת, שימי על זה פס גדול. ומה שעוד חשוב לי מאוד לומר לך, שבזמן, בנקודת הזמן הזאת, אני מקווה שלמדת לשים פס על הרבה מאוד דברים. ואני מאוד מאוד מקווה בשבילך, כן, לשים פס על הרבה מאוד דברים ולהקשיב לעצמך, להקשיב לקולך, להקשיב למה שהנשמה שלך אומרת לך, ולא להקשיב למה שכל אחד ואחד בא ואומר לך, זה מעודד כביכול, זה מצקצק בלשונו, זה שואל בזהירות, אז מה קורה, זה אומר ככה וזה אומר ככה. וכבר ידוע אותו משל מפורסם עם האבא והחמור והילד, אז מי שלא שמע אני אחזור בקצרה, היו אבא וילד וחמור, והיו צריכים ללכת בדרך, כן? לא היו אוטובוסים, לא רכבות, לא מטוסים, לא כלום. הרכיב, רחב האבא על החמור, והילד הלך בצד, והלכו. עובר מישהו ואומר לאבא, תגיד, אתה לא מתבייש? ילד קטן הולך ברגל ואתה יושב לך על החמור? זה מין דבר, זה בושה. ירד האבא, שם את הילד על החמור, והוא הלך ברגל לצד החמור. פתאום בא עוד מישהו ואומר לו, מה? איזה חוצפה, איזה חינוך, איזה כיבוד אב ואם. הילד יושב ברחבה על החמור, ואבא המבוגר והמסכן הולך ברגל. עלה האבא גם הוא על החמור. לא עבר זמן רב, והגיע מישהו שלישי. אומר, תגידו, אתם לא מתביישים? איפה צער בעלי חיים? איפה קצת אנושיות? שניים יושבים על חמור אחד מסכן? ירד האבא מהחמור, ירד הבן מהחמור, והלכו ליד החמור. עובר עוד מישהו ואומר, שלושה חמורים הולכים זה בצד זה. ולמה? כי אם יש לך חמור, אז למה אתה הולך ברגל? למה מישהו לא רוכב עליו? שזה אומר שזה לעולם לעולם אי אפשר להסביע רצון את כולם. אם תשמעי בכל זה שאומר לך ללכת ימינה, אז יבוא אחר ויגיד לך, לא, זה לא טוב, תלכי שמאלה. תלכי שמאלה, יבוא מישהו ויגיד, מה פתאום? מי אמר לך ללכת שמאלה? תלכי ימינה. לכן אני אומרת לך, ורד היקרה מאוד, תעשי עם עצמך חסד ותלמדי להקשיב לעצמך. תלמדי את זה בי הוק ובי קרוק, איך שאת יכולה. תלכי לחוג מודעות, תלכי לקורס, תלכי למאמנת פרטית או קבוצתית או מה שלא יהיה, ותלמדי להקשיב לעצמך, להתחבר לעצמך, להיות בסנכרון מוחלט עם עצמך, לאהוב את עצמך, לעשות שלום עם עצמך, ועם הרווקות שלך, את לא עשית שום עוול ושום פשע, את לא חייבת לאף אחד כלום. וזאת המתנה הכי יפה שאני יכולה לתת לך. וכן, תצאי עם בנות גילך ובנות מעמדך, והקדוש ברוך הוא לא מתחשב בדברים האלה. זיווגך מוכן אי שם. אנחנו לא יודעים למה הוא מתעכב. אולי כשהוא יגיע, אז יוודע למה הוא יתעכב. וזה לא קל ולא פשוט, אני לא מזלזלת בקשיים של התקופה הזאת, לגמרי לא, אבל ראש מורם, חיוך על הפנים, גם אם הוא לא ממש טבעי וקצת מלאכותי, זה בסדר. כמו שאמר האדמור, תצחקו ממני, העיקר תהיו בשמחה. נו, אז מה, זה כזה מין אושר גדול לצחוק מהאדמור? כאילו, על מי אתה עובד? אבל כן. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אם את שמחה, אם את בסיכרון עם עצמך, הדברים ישתנו כך או אחרת, האנרגיות האלה תשתננה. בקשר לשאלה שלך, אם להציע לחברה משהו שלא יסתדר לך, אני חושבת שאין בזה שום רע. ואני אישית מכירה הרבה מאוד שידוכים שכן עשו את זה. לי זה לא מתאים, אותי הוא לא רצה, ייתכן שאותך הוא יוצא. עכשיו, אם יש מישהי שהיא רגישה ועלולה להגיב בנוסח של במקום לזרוק לפחד מביאה אליי, אז אולי תשאלי אותה קודם. אם נגיד זה משהו נקודתי, באופן כללי אני לא רואה בזה שום רע. באופן נקודתי, תנסי לברר אצלה. את רוצה שאני אביא לך, שאני אציע לך איזה שם? אבל אל תגידי מה שאת צריכים לזרוק לפח, תזרקי לפח. אל תביא את זה אליי. אז אם את רוצה, בשמחה אני אגיד לך את השם, את הרקע, את הנתונים, אבל בתנאי שאת בסדר עם זה. גברת יהודית, שלום. קיבלתי את הטלפון שלך ואת הפינה הזאת לשאלת שאלות מחברה טובה, שהייתה מאוד מופתעת שלא שמעתי אף פעם שאפשר לפנות אלייך ולקבל תשובה. ובכן, מה שקורה הוא שבעלי, בן 61, חולה סכרת שמסכנת את חייו. לפני 5 שנים הוא אובחן וקיבל הוראות מאוד מאוד דרסטיות לשמור על עצמו בכל מיני פינות וכיוונים, כי אחרת הוא יכול להיות בסכנה של חוסר ספיקת כליות או כאלה דברים שמסכנים חיים. הוא מסרב בכל תוקף להיצמד לדיאטה ולשמור על עצמו, מה גם שהוא לא מודד סוכר, לא לוקח את התרופות, הרופא רוצה לשים אותו על אינסולין, אבל הוא גם מסרב להתחיל בכלל בפרוצדורה, ובכלל הוא שר וזעף כל היום, כועס על כל העולם. קשה מאוד לחיות במחיצתו, ובכלל בריאותו בסכנה, בסכנה רצינית. אפילו אמא שלו אומרת לי, תעזבי אותו. את אישה צעירה, למה לך להתקל עם מישהו שעקשן וקשה לחיות איתו? גם קמצן מאוד. אני צעירה ממנו כמעט ב-12 שנה. ומכל הכיוונים אומרים לי, אם הוא לא רוצה לשמור על עצמו, עוד מעט הוא ייפול עלייך, או שיהיה נכה, או שיהיה חולה קשה, או מי יודע מה, תברכי כל עוד נשמתך. אנחנו נשואים בפרק ב' ואין לנו ילדים משותפים. לכל אחד יש ילדים משלו ויכולנו לחיות די בהרמוניה. ילדיו מאוד נחמדים ואוהבים אותי. גם ילדיי מרגישים טוב עם ילדיו, אבל איתו אי אפשר לחיות. כמובן שהוא לא עובד, דווקא עבד בעבודה חשובה ומכניסה, אבל כתוצאה מהאופי הרע שלו ומההיעדרויות הממושכות לרגל מצב בריאותו, הוא התבקש לעזוב בפנסיה מוקדמת. את כספי הפנסיה הוא שומר לעצמו, בקושי נותן משהו לכלכלת הבית, אנחנו בעצם חיים מהמשכורת שלי. ובכלל הכל בוקה מבולקה, אין מה לדבר על ייעוץ נישואים. ברצוני לשאול אותך האם כדאי באמת לקום ולעזוב את הבית, אפילו כמין הרתעה כזאת. ידידתי שהפנתה אותי אל התוכנית שלך נתנה לי להזין לכמה תוכניות, ושם שמעתי אותך אומרת לעזוב את הבית, תמיד יודעים איפה זה מתחיל, אבל לא יודעים איפה זה נגמר. ולכן אני קצת חוששת. אם תשאלי אותי ממה, אני לא יודעת. הרי אין לנו ילדים משותפים, גם לא רכוש משותף, ובאמת אני יכולה לקום וללכת. אבל אני אישה נאמנה, ואני לא חושבת שצריך לעזור אדם במצוקה. דווקא היו לנו גם ימים טובים, אם כי מתי מספר. מאוד אודה לך על עצה ותושייה, קראי בבקשה תמי. כן, אז תמי אומרת שהיא התוודעה לתוכנית הזאת רק לא מזמן, ולכן היא כותבת לי מייל ארוך מאוד מאוד מאוד, אבל תמצתתי אותו וקראתי את העיקר, ואומרת תמי שאומרים לה, תראי, אם הוא הפך להיות כל כך קשה וחולה, אז תעזבי, למה? ואומרים את זה, אפילו אמא שלו אומרת את זה. זה לא בעלך מפרק א', שעברת איתו את הנערות, כן, אלוף נעורייך, זה אדם בפרק ב', הוא מכביד, הוא קשה, הוא לא רוצה לטפל בעצמו, הוא כל היום נרגן. ותמי אומרת שמבחינה מצפונית קשה לה לעשות את זה. ואני מאוד 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 מבינה מה שאת אומרת, תמי. אני שמה את עצמי במקומך. ואני באמת אומרת שמבחינה מצפונית זה באמת קשה לעשות את זה. כי מה שקורה ככה, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל למה אנחנו לא עושים אותם? כי אחרי זה אנחנו צריכים להמשיך ולחיות עם עצמנו. כן? אז ולענות לעצמנו כל מיני תשובות. וכשאנחנו מנהלים שיח עם עצמנו, אנחנו לא יכולים שם לא לזייף ולא לעגל פינות ולא להגיד אוקיי כבר יהיה בסדר, או שהפריץ ימות, או שהכלב ימות, או שזה משהו כבר יהיה. לא, אנחנו, כשאנחנו נפגשים עם עצמנו, הפגישה הזו היא מאוד רצינית ומאוד אמיתית, ומעט מאוד עם האנשים, אני לא יודעת אם הם בעצם מעט, אולי הם לא מעט, שמספרים גם לעצמם סיפורים. וכמו שתמיד אני מזכירה פה בהזדמנות כזו, את אותו ערבי, למה ערבי אני לא יודעת, אבל כך הולך הסיפור, שרצה לישון בצהריים. והילדים שלו הרעישו, אז הוא אמר להם, לכו תראו, מחלקים תאנים בשוק בחינם. וואו, אז הילדים רצו לשוק. אחרי 10 דקות, אומר הערבי לעצמו, מה, מחלקים תאנים בשוק בחינם ואני שוכף פה? מיד קם ורץ לשוק גבו. אתם מבינים? זה מין סיפור של, של, של אדם מרמה את עצמו, מספר סיפור, והוא יודע בהתחלה שזה סיפור. אבל מכוח האינרציה, הוא פתאום מתחיל להאמין לסיפורים שהוא מספר לעצמו. וזה המצב ממש לא, לא מצב חיובי באינטראקציה שלנו עם עצמנו. לספר לעצמנו סיפורים. אז לפעמים אם אני מספרת למישהו אחר סיפור, או מורחת אותו, או עובדת עליו, אני יכולה להרוויח מזה משהו. אבל כשאני מורחת את עצמי, אז זה רק בקשר לתמי, שאומרת, מבחינה מצפונית, אני לא יכולה לעשות את זה. מבחינה שכלית, אני מבינה שאני צריכה לעשות את זה. מבחינה מצפונית, כאילו, אדם ש, שאני אמשת שתמי לא התחתנה איתו, כשהוא היה חולה, הוא חלה אחר כך. אז נכון שאם הוא היה מטפל בעצמו ועוזר לעצמו, אז הייתה לו תוחלת חיים יפה וארוכה. יש הרבה אנשים שיש להם משהו קטן או לא כל כך קטן, אבל הם מטפלים בעצמם ותוחלת החיים שלהם נהדרת. אז יש כאן איזשהו סוג של כעס. ותמי כנראה משהו בתוכה אומר, אל תעשי דברים בגלל שאת כועסת. תעשי דברים מהשכל. כעס הוא רגש. ואני אומרת כאן הרבה פעמים, לא כדאי לעשות דברים מהרגש. כן, צריך לשמוע את הרגש, צריך לשמוע אותו מאוד מאוד טוב, צריך להקשיב לו, צריך להתחשב בו, צריך הכל. אבל החלטות צריך לקבל מהשכל, לא מהרגש. אז את שואלת אותי כאילו שאלה ישירה כזו, לעזוב או לא לעזוב? אז אני אגיד לך את האמת, אני יכולה לספור על יד אחת כמה פעמים שאני אמרתי פה א', עיצות, כאילו אני לא כל כך אוהבת לתת עיצות, אני אוהבת להעיר באלף את הסיטואציה, ואת הדרך האדם ימצא כבר בעצמו. כן? אני משווה את זה לפנס. פנס שמדליקים אותו במקום חשוך, במקום לא מוכר, הוא לא אומר מה לעשות, אבל הוא כן מאיר את הסיטואציה. פה חשוך, פה אין מעבר, פה צריך להיזהר. הוא מאיר את הסיטואציה, אבל הוא לא אומר מה לעשות. אז לכן גם אני משתדלת מאוד לא לומר מה לעשות, אבל כן להאיר את הסיטואציה. במקרה הזה אולי אני אחרוג ממנהגי, ואם זה ניתן, כי זה לא כל כך פשוט, כן? בוא נגיד שאני אציע לתמי, אני אומר לה, את יודעת מה? תעזבי את הבית לפרידה. אז למה שהיא תעזוב? אולי הוא צריך לעזוב. כי הוא זה שמפר את האיזון לפי דבריה של תמי. הוא סובל מסכרת קשה, מסכן את חיים, ולא רוצה לטפל בעצמו. אבל מאין לי שהוא ירצה לעזוב את הבית? עכשיו, אם תמי תעזוב את הבית רק על מנת להפחיד אותו, אז מאין לי שהוא לא ינצל את זה לנשל אותה, או להביא נגדה איזשהו קייס. כי אתם יודעים, אני לא יודעת אם היום זה עדיין תקף, אבל פעם היה מין דבר כזה. גם בבתי הדין הרבנים, מי שעזב את הבית, הוא היה בעמדה נחותה יותר. כאילו, אתה הפרת את האיזון, ואתה בעמדה נחותה יותר, בקשר לזכויות וחובות וכן הלאה. אבל אני כן חושבת שכן צריך לנסות להציב לו איזשהו אולטימטום. ואני אגיד לך את האמת, אני חסר לכאן מאוד מאוד הפרט של כמה שנים אתם נשואים. אבל אני אגיד לך את האמת, שאם את מרגישה קשר נפשי ורגשי עמוק, אז בכלל אין על מה לדבר. את יכולה אבל כן לומר לו, תראה, אני אוהבת אותך, ואני רוצה אותך, אבל אני רוצה אותך בריא, אני רוצה אותך חזק, אני רוצה אותך מתפקד, ואני רוצה שתטפל בבריאות שלך, ושתיתן לי לעזור לך. אני מוכנה ללכת איתך לרופאים, לעזור לך באוכל דיאטטי, לשמור עליך מהסכרת, אבל תשתף פעולה, תשתף פעולה. אם אתה לא לוקח, כן, תני לו איזשהו אולטימטום של שבוע, שבועיים. שבועיים זה מדי הרבה נראה לי, אבל שבוע זה כן. אם אתה לא מקבל, עושה שינוי, שזה אומר, אתה משתף איתי פעולה, אתה שומר על עצמך, אנחנו נכנסים למשטר דיאטה, אנחנו נדאג ביחד לבריאותך, אם אתה לא מבטיח לי ומקיים את כל הדברים האלה, אז אנחנו נפרדים. את צריכה אבל לבדוק קודם את הזכויות שלך, את האופציות שלך, לנסות לחזות מראש את כל ההתפתחויות, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מה שאת צריכה לעשות. אני כן חושבת שיש מקום לבדוק את זה. כלומר, אם זה היה בעלך הראשון שאת קשורה אליו, ועברת איתו כברת דרך ארוכה, אז הייתי אומרת, את יודעת מה, אנחנו חיים ביחד לטוב או למוטב. אבל אם זה אדם בפרק ב' שאין לכם בעצם שום דבר במשותף, אז עם כל זה שזה נשמע מאוד מאוד לא פוליטיקלי קורקט ואולי אפילו אכזרי, אבל למה שאת תסבלי כל כך? אם באמת הוא יהפוך לנכה, אם באמת הוא מחבל בכוונה בבריאות שלו, כלומר הוא לא, יש אנשים שבאמת מחבלים בכוונה, הם אוכלים מה שאסור להם, הם שותים אלכוהול, הם לא מתחשבים בכלום. מה שיהיה, יהיה. גם המאשנים נכללים בקטגוריה הזו, שהם בכוונה תחילה, מזיקים לבריאותם, מתעלמים מהסכנה, ומחבלים בבריאות שלה. אז דווקא דעתי היא כן חיובית לשקול פרידה. אולי זה יטלטל אותו, אולי זה ייתן לו איזשהו פוש, והוא יבין שאת לא רק מדברת, אלא את גם עושה. אבל לפני זה תבדקי שאת לא תנסקי מזה. שלום רב לך יהודית. שמעתי אותך אומרת באחת התוכניות, שחתן אינו חייב לאהוב את או אשתו, אבל הוא כן חייב לחבב אותם. אני די מתנגדת לאמרה הזו, אם כי אולי הלכתית היא נכונה. אבל מבחינה רגשית קשה מאוד לחיות עם אדם שמצעיר בפירוש שהוא לא רק לא אוהב אלא אפילו שונא, גם אם מכבד, אבל כל יום ויום ובכל הזדמנות ותחת כל עץ רענן מצהיר שהוא לא אוהב ואפילו שונא, אבל כן מכבד, כי כך צוותה התורה. אני רואה בזה מין עיוות של התורה ועיוות של המוסר האנושי. אני רואה בזה מין התעללות רגשית, כאילו אני עושה כל מה שצריך לפי הספר, אבל זה ברור שזה לא מספיק, וזה מאוד מאוד פוגע ומעליב, מערער את מערכות היחסים בבית, אבל את לא יכולה לעשות לי כלום, כי אני בדיוק לפי הספר. ככה זה מצטייר בעיניי. וכמובן שאני מדברת על מקרה אישי שלי, ומדובר בשנאה עתיקת יומין, רוויה תהפוכות איומות ונוראות בין בעלי לבין הוריי. ואוכל כבר לכתוב על כל התעלולים האלה ספרים שלמים. שימי לב, אינני אומרת ספר, אלא ספרים, ובלי הגזמה. אבל כן, כאשר הם באים או נכנסים לחדר, הוא קם לכבודם. לא מפספס אף פעם, אבל כשהוא קם לכבודם, כשהם נכנסים לחדר, באותה הבאה מרושעת על הפנים, זה יותר נראה כמו לעג וכמו הצגה וקרקס מאשר כבוד אמיתי. אני ממש משתגעת. והוא מתעמם ואומר, מה את רוצה? אני מכבד אותם במקסימום. אפילו קם לכבודם מהכיסא כאשר הם נכנסים לחדר. עם אבי הוא לא מדבר כבר שנים, אפילו אינני זוכרת ממתי. אנחנו מתארחים שם לעתים קרובות, הם יושבים ביחד בשולחן שבת, אבל אין אומר ואין דברים. הם פונים אחד לשני דרך צד שלישי, בצורה מעוותת והזויה. אינני יודעת איך להפסיק את מחול השדים הזה. לא אומר שאין להורים שלי חלק בעניין הזה. מהיום הראשון הם לא רצו אותו, ולא דאגו להסיר את זה. זאת הייתה בחירה שלי, ואני לא מצטערת. שלא בנוכחות הוריי, הוא אדם מצוין, חביב, מפרנס ומתפרנס יפה, דואג לי, דואג לילדים, דואג לשמח אותי בכל צורה שהיא, כולל חופשות, מתנות, כל מה שצריך. אבל בקטע של ההורים יש לו בור שחור. אי אפשר להסיט אותו מהמודל המשונה הזה של למראית עין כבוד, אבל מאחורי הגב סכין. וכמו שאנחנו יודעים, סכין תמורת סכין. יהודית היקרה, אני מאזינה לך שנים, ואני יודעת שאי אפשר לכתוב כאן מגילות שלמות, אבל היד שלי מסרבת להפסיק לכתוב. אני יכולה לכתוב על זה ספרים שלמים, ומאוד מקווה שלא יזהו אותי, כי הסיפור הזה די ידוע מאחר בו נמשך שנים, כך שבסביבה הקרובה שלנו ובין הידידים והחברים שלנו ושל ההורים, הסיפור הזה די נפוץ, ולפעמים אנחנו גם ללעג ולכלס. על מערכת יחסים מוזרה כל כך, שנמשכת שנים, ולא נפסקת לא לכאן ולא לכאן. מה את חושבת על סוג כזה של דברים? אינני כותבת לך ומבקשת ממך פתרון. אני לא ארחיק לכת עד כדי כך. אבל כן, חוודת אשמח לשמוע. תודה וכל טוב, קראי לי מריה. וואו, 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 וואו. אומרת מרים שמהיום הראשון כמעט יש מין מצב משונה. ההורים שלה לא רצו את הבחור הזה, ומאז הם כאילו מתעלמים מקיומו. היא כן אוהבת אותו ורוצה אותו, ואומר שהוא אבא טוב ובעל טוב, ואין לה שום טענות אליו. רק בסוג הזה של מערכת יחסים כל כך מוזרה שהתפתחה פה, והיא ממש ממשיכה בכוח האינרציה. אין אימותים כנראה מילוליים, פרונטלי. כשההורים שלה נכנסים לחדר, אבא שלה, אז בעלה קם מהכיסא במין הפגנתיות כזאת, ואני רואה את התמונה. אתם הרי יודעים שיש לי דמיון מאוד מפותח. אני יכולה לראות את התמונה הזאת, שאני לא יורק עליך, אבל כשאתה נכנס לחדר, אני קם לכבודך. אני לא סופר אותך בכלל, ואני לא פונה לך, ואם אתה פונה אליי, אני לא עונה לך. אבל כתוב בתורה שכשהאבא או אמא נכנסים לחדר, צריכים לקום. אז אני קם. אבל זה בצורה מין כזאת, כאילו לעשות צחוק כזה, לא באמת. תראי, מה אני חושבת על זה? אני אגיד לך את האמת, שאני כן הייתי מנסה להפסיק את הפרסה הזאת. והייתי אומרת לבעלי, תראה צבי, אתה יודע, If you cannot win them, join them. כן? זה אומנם מדובר על אויבים. אם אתה לא יכול לנצח אותם, אז תצטרף אליהם. אבל המצב הזה, לכשעצמו, הוא לא מצב מועדף. אז את יודעת, זה גם יכול, לפעמים אנשים פשוט מחכים שמישהו יבוא ויוריד אותם מהחבל הזה, או מהעץ הזה. וייתכן שהמצב בשל לזה. אם את אומרת שלהוציא את הקטע הזה עם ההורים שלך, וחבל שאת לא מרחיבה קצת גם מה שקורה לאמא שלך, בקשר בינו לבין אמך, גם שם יש כזאת מין ציניות ומין דווקא כזה, שאתה נכנס לבית, אני מתרומם. אתה רואה איזה כבוד שאני נותן לך. למרות שאתה כזה אדם חטא ריש א', אני בסדר איתך, זה אתה שאתה לא בסדר. אז את מבינה, אני כן הייתי אומרת להם, ואפילו יוזמת איזושהי סולחה, כי משום מה נראה לי שהמצב בשל לזה. בוא נגיד ככה, אם בעלך היה יורד על הברכיים, או לחילופין, את, אם את היית יורדת על הברכיים, כי את אומרת, כל זה התחיל, או שטריגר גדול היה, שהם לא רצו בכלל את הבחור הזה. אני הבאתי אותו, והם לא רצו אותו, והתחלנו ברגל שמאל. אז והתחלנו ברגל שמאל, ומכאן כבר העניינים התפתחו. וזה מאוד מתקבל על דעתי, מכיוון ש... ואת יודעת, יש לפעמים אנשים שבאמת באמת רוצים לגמור עם זה, אבל צריכים מישהו שיוריד אותה מהעץ. והמישהו הזה תהי את. ותגידי, אבא, כמו תעשי כמו אהרון הכהן אולי. אני טעיתי מאוד שלא חיכיתי בסבלנות עם הבחור הזה. אני לא אומרת לך שהיא צריכה לוותר עליו, בגלל שההורייך התנגדו. אני גם לא יודעת למה הם התנגדו. אני לא יודעת מי הם, מה, איך, כמה, למה. לא יודעת. אז, אבל אם תקחי אחריות, הרי בכל אופן את באה ואומרת, התחלנו בסוג של רגל שמאל, כי הוריי התנגדו. אז לא יצויר, אני עושה מין איזה... איזה תרחיש, כן? איזה סימולציה. אז אני אומרת ככה, לו יצויר שאת מזמנת את ההורים שלך, מבקשת מהם לבוא אלייך, או מוציאה אותם לבית קפה, ואומרת, אבא ואמא, אני עשיתי טעות, לא שהתחתנתי עם משה, אלא שלא חיכיתי בסבלנות עד שתכירו אותו, עד שתתחבבו עליו והוא יתחבב עליכם, ולא, וכאילו קפצתי לכם בזה וזה, אולי באמת עשיתי טעות. אבל עכשיו זה כבר עובדה. אני גם מניחה שיש לכם ילדים, את לא כותבת את זה. וכאילו עכשיו אם תיפרדו, מי ירוויח מה? אז סוג של לקחת אחריות. ולהגיד, משה מאוד 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 רוצה להפסיק את המשחק הזה. להתחיל דף חדש. תדעי לך שלמילים דף חדש יש קסם אדיר. אדיר, אדיר, אדיר. דף חדש זה עושה טוב לכולם. למה? כי זה אומר, לא יהיו התחשבנויות, לא יהיו אשמות, לא תהיינה התקפות. דף חדש. אז תנסי, מה את יכולה להפסיד? תעשי את זה כמובן בתיאום עם משה, ויכול להיות שתופתעי, כי הרבה מאוד פעמים אנשים רק רוצים שמישהו יעזור להם לרדת מהעץ. אני אישית זוכרת מקרה כזה, כעסתי על אחד מילדיי, כשהם עוד היו, הוא היה בן ה-15, אבל מצד שני מאוד רציתי, ואמרתי לו, אם אתה לא מבקש סליחה או משהו כזה, אל תבוא הביתה לשבת, מהישיבה. לא משהו קריטי, אבל זה מה שעשיתי. ומאוד רציתי שהוא יבוא הביתה לשבת, מאוד מאוד. ואני לא יודעת מה הוא עשה, אולי נסע בלי רשות לקבר רבי שמעון, או משהו מעין זה. ולא התאים לי להגיד, טוב, אני רוצה שתבוא הביתה לשבת, אני מרימה ידיים ונכנעת. אז גייסתי את בעלי. אמרתי, אל תעזוב אותו לרגע. שב לו על הזנב, שיבקש ממני סליחה. שיבקש סליחה, אני לא יודעת על מה שהוא עשה. שוב, אני לא זוכרת גם מה זה היה. ושכן, יוכל לבוא הביתה לשבת. כן? חיפשתי מישהו ומצאתי גם שיוריד אותי מהעץ. אז תנסי לעשות את זה. הפסקה למוזיקה וחוזרים. כן, תודה רבה לרפאל לוי על המוזיקה ועל הדאגה לתוכנית, ואני ממשיכה, בעזרת השם נעשה ונצליח. אם כי האף קצת מאקצץ לי, מדגדק לי, אבל ברוך השם שההפצ'יקים נרגעו והכל בסדר. שלום רב לך יהודית. מאוד 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 נהנית מתוכניותייך. וכל יום רביעי אני בחרדה, פן לא תהיה תוכנית. או שנסעת, או שחזרת, או שלא היה לך זמן, או ששכחת, או שלוי שכח. אבל כשאני פותחת ושומעת תוכנית, אני שמחה. ועכשיו הגיע גם תורי להתייעץ איתך. ובכן, מדובר בביתי בת ה-11, כולה. אשר כאילו נולדה לחיות עם כפית זהב בפה. היא לא מסתירה שהייתה רוצה להיוולד בבית עשיר מופלג. וכולה היא בת 11, וכבר מתכננת תוכניות איך, אם אנחנו לא נתעשר עד אז, היא תחפש שידוך עשיר, כי חשוב לה להיות עשירה. היא גם מאוד 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 אוהבת לעשות פוזות, כמו ללכת לטיול השנתי עם מצלמה יקרת ערך, אשר לא נותנים לילדות בגיל הזה. אבל אם היא תבוא לטיול עם מצלמה כל כך יקרה, יהיה וואו, ולה מאוד מאוד חשוב הוואו הזה. וזאת שאלתי אלייך. כמה אני צריכה לזרום איתה עם הצורך הבלתי פוסק שלה לייצר מין וואו שכזה. ברצוני לציין שהיא תלמידה מבריקה, יש לה IQ גבוה מאוד, ואני כל יום מתפללת שזה יהיה לטובתה, ולא חלילה ההפך. היא ילדה מאוד מאוד חכמה, בוגרת, עם ידע נרחב בכל שטח שתרצי, יודעת לצטט פסוקים שלמים מהתנך, מתמצאת בתולדות השואה, ובכל איפה שתגיעי ואיפה שתפני, היא יודעת. יש לה גם יכולת לחבר כל מיני שירים וחיבורים וסיפורים. בקיצור, היא ילדה מבריקה, אבל מאוד 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 צריכה את הוואו. אני כהורה חושבת שאני צריכה להגיד לה ולחנך אותה לקראת זה, שבחיים לא תמיד הכל וואו, ואנחנו גם צריכים לדעת להסתפק במועט. אבל היא לוקחת את זה מאוד קשה, ולוקחת את זה למקומות לא טוב לי בבית, אולי נאברח, ומדברת מילים מטרידות ביותר. התייעצתי עם אנשי מקצוע. היא לא כל כך רוצה ללכת לטיפול, כי שוב היא ילדה חכמה, ואומרת כאילו, אינני רוצה את הסטיגמה הזו של ילדה טיפולית. אני לא ילדה טיפולית, תנו לי מה שאני צריכה, ואני אהיה זורחת ופורחת. אז א', אין לי לתת לה מה שהיא רוצה, כי אנחנו לא עשירים. אנחנו מתפרנסים יפה, ויש לה כל מה שהיא צריכה, אבל ברמה סבירה ונחמדה, בשום פנים ואופן לא וואו. אם כי בכיתה ישנן ילדות עשירות, שכן מפגיזות בכל מיני דברים. החל מתיקי יוקרה, נעלי יוקרה, בגדי יוקרה וכן הלאה. היא מאוד מאוד שואפת ליוקרה ולברק חיצוני, אם כי לפעמים היא גם ילדה מאוד ערכית. בקיצור, מתנה משמיים אשר אני לא בדיוק יודעת באיזה כף ובאיזה מדלג אוכלים. אני יודעת שלא תוכלי לפתור לי את כל המערך הזה בתוכנית, אבל כן הייתי רוצה לשאול אותך מה אני עושה עם הצורך שלה הבלתי נשלט לפעמים בוואו הזה. הצורך להרשים ולהרשים מאוד. תודה לך בכל טוב. קראי לי בבקשה יהודית. טוב, את רוצה להיקרא יהודית? אני מסכימה. אז אין לי שום בעלות על השם הזה. לא מונופול ולא בעלות ולא כלום. ואת אומרת מכל המכלול, הייתי רוצה שתעזרי לי עם הצורך שלה, של השואו, של הוואו. אז תראי, צורך לשואו ולוואו בדרך כלל יושב על דווקא על ההפך ממה שאנחנו חושבים. דווקא על דימוי עצמי נמוך, על ביטחון עצמי נמוך, ועל כן, על חוסר ביטחון עצמי מאוד מאוד קריטי, הייתי אומרת. ובזה הייתי מטפלת ככה. בשום פנים ואופן לא בשיטת הריצוי. כלומר, אם היא רוצה ללכת, לקחת לטיול מצלמה יקרה, שזה כמעט בטוח שיקרה לה משהו, או שתהרס, או שתאבד, או שתעלם, או שתתקלקל. אז לא להגיד לה, תראי, אין מצב, והיא כמובן מפעילה את אותו כלי עתיק יומין. לכולם, לכולן יש, ולכולן מרשים, ולכולם מסכימים, ולכולם עושים. ותגידי לה דבר כזה, וזה משהו כלי יעיל מאוד מאוד מאוד, שאותו למדתי מאימי עליה שלום, מאימי היקרה. ואם זה יעזור לך, וזה עזר להרבה מאוד אנשים, יהיה זה לזכותה ולעילוי נשמתה של אסתר בת שאול יהודה. קודם כל תמיד תגידי כן. כן, את רוצה לקחת לטיול את המצלמה היקרה? נכון, באמת, מצלמה טובה. היא יותר טובה משהו, מצלמה לא כל כך. עכשיו, אם הדבר הזה הוא לא אמור לצאת לפועל, כלומר, זה לא בשבילך, זה קצת יישמע בהתחלה מסובך ואולי לא הגיוני, אבל כשתקשיבי עד הסוף ותבדקי את זה, תראי שזו שיטה נהדרת. קודם כל, תמיד להגיד כן. ואחר כך, להיות בטוחה שאם זה לא מתאים, או לא רצוי, או לא צריך, אז כבר משהו יקרה. משהו יקרה שיציל אותך מההבטחה שלך. לא, את תמיד תציע טובה. כן? ואני אתחיל עליהם מדברים יותר פשוטים. ביקשו ממני לאפות עוגה, או ביקשו ממני לארח לשבת. לא כל כך בא לי. לא בא לי כל כך. אם אני לא מארחת לשבת, אז יש לי במקפיא שבת שלמה. אני לא צריכה להוציא כמעט שום סיר. אם אני רוצה לכבוד שבת לעשות משהו, אז אני אעשה צ'ון שיהיה טרי לכבוד שבת. אבל בגדול, גם את זה יש לי במקפיא. אבל אם באים אורחים, אני כבר צריכה להיערך בגדול. אז לא כל כך בא לי, אבל גם לא בא לי להגיד לא. למה לא בא לי להגיד לא? לא משנה עכשיו. עכשיו תמיד, אבל תמיד זה יוצא ככה. אם זה לא בשבילי, כלומר זה לא בשרת לי, זה לא צריך לקרות לי, אז תמיד משהו מתערב. משהו מסתדר, ואני לא צריכה בסוף לעשות את זה. אבל יצאתי הטובה. יצאתי ענקית. כי לא אמרתי לא. וזה בדוק ומנוסה. בדוק ומנוסה. ואני מאוד מציע לך בהתחלה לבוא אליו ולהגיד, נראה, בסדר. את רוצה לקחת את המצלמה? אחר כך את יכולה להתחיל להגיד, את לא מפחדת? ואם היא תישבר, ואם היא תיעלם, ואם היא תשכחי אותה באיזה מקום, או מה? עכשיו תראי, יש לזה גם אפקט פסיכולוגי. כמו בדיאטה. אם אני לא בדיאטה, אז אני לא בלחץ. אני לא בהכרח כל היום אוכלת עוגות או גלידות או בורקסים או מה. כלום. אני אוכלת בריא ונורמלי וכפי צורכי. אבל אם אני בדיאטה, אז יושב שם משהו שכל הזמן מחרסם לי וכל הזמן מפחיד אותי. את מפסידה. את תהיי רעבה. את מפסידה בחיים את הדברים הכי טובים. תראי איזה עוגה נהדרת. תראי איזה גלידה מפתה. תראי איזה פסטה מוקרמת ב-8 ליטר שמנת. ואת מבטרת על זה? זה מציג ומציג ומציג. כאילו ברוב הפעמים, בגלל שכאילו נתת את האוקיי, הצורך שלה בשור הזה ילך ויקטן. זה דבר שעובד, זה משהו פסיכולוגי, שאני לא יודעת אם הצלחתי כאן להסביר לך איך זה עובד, אבל כן, זה דבר מאוד מאוד יעיל ועוצמתי. אדם מאוד מאוד רוצה משהו, וכשאומרים לו לא, 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 אסור, אי אפשר, לא יהיה, לא יקרה, האובססיביות שלו רק גדלה. הוא פשוט הופך להיות אובססיבי. אבל אם אומרים לו, בבקשה, עד רבה, לך, תעשה. ואני עכשיו נזכרת במשהו מדהים, מדהים ביותר, שקרה רק השבת האחרונה. ובכן, אני מתפללת במקום שישנם הרבה שבתות, שבלי עין הרע עולים לתורה 10 חתנים, 20 חתנים, כן. כן ירבו, ועל חתנים בדרך כלל זורקים פקלח, שקיות. כן, באופריף זורקים שקיות. עכשיו, לא כל הילדים, אני מדברת על גילאי, נגיד 6 עד 12, לא כולם מצליחים לתפוס שקית כשהם עומדים למטה בעזרת גברים. הם כן נערכים מול הפתחים האלה שמשם נזרקים, נזרקות השקיות, הם משתדלים לחטוף. אבל עכשיו אנחנו בבית מדרש שגם בנוי מאוד גבוה, ואנחנו מנסות לזרוק, אבל חלק נופל על הרצפה, כי אין לנו מספיק תנופה. ואותם ילדים עולים לעזרת נשים, נדחקים בין הנשים, מפריעים להמשך קריאת התורה והתפילה, הכל על מנת לתפוס עוד איזה פקלה, עוד איזה שקית. ושמתי לב, התבוננתי ככה מהצד, יש שם אישה אחת שזה מאוד מפריע לה, היא אומרת שזה לא צנוע, וזה לא חינוך, לבנים, אפילו בגילאי 12, אוטוטו בר מצווה, שנדחקים בעזרת נשים, וזו עזרת נשים ענקית, עם מאות רבות של נשים ובנות. זה לא מקובל. כמה שתפסת למטה תפסת, ובכלל, מה כבר יש בסקית העלובה הזאת? מה זה ההתנפלות הזאת? והיא קידשה מלחמה על הבנים האלה. ואני יצאתי מוקדם השבוע מבית הכנסת, אחרי תפילת שחרית, חזרת השץ, אחרי ברכת כהנים, יצאתי וראיתי אותה עומדת בכניסה ונלחמת בבנים האלה, לא מרשה להם להיכנס. ופתאום היא שינתה טקטיקה ואמרה להם, אתם יודעים מה, תיכנסו, בואו נראה אתכם. איזה צורה יש לכם, בנים גדולים, חסידיים, נדחקים בין הנשים ובין הבנות, בלי בושה, ויש כזה מין כינוי ביידיש על אחד שנדחק בין הנשים. כינוי עתיק יומין שטבע אותו איזה מישהו שכבר מזמן לא בחיים. בוא נראה, עד רבה, תיכנסו, יפה מאוד, צורה יש לכם. הם המשיכו להתגודד שמה, אבל הם לא נכנסו. בדקות האלה, וקצת ככה בכוונה, הלכתי יותר לאט, שנראה אם הטקט הפסיכולוגי הזה, שהיא נקטה בו, אם הוא יעיל או לא. היא אמרה, יאללה, תיכנסו כולם, בואו נראה אתכם, איזה צורה יש לכם, תיכנסו, תיכנסו. בשביל פקל עלוב, תדחפו בין אנשים, תטפסו על ה... על הכיסאות, התקפצו על הספסלים, על השולחנות, בואו. והם עמדו, הסתכלו, אבל לא באו. לא באו. התעקפתי דקה או שתיים, כי היה לי אופריף בבית כנסת אחר, ורציתי להספיק. אז התעקפתי, היה לי מאוד מעניין מההיבט הפסיכולוגי לראות מה יקרה, ומסתבר שהם לא נכנסו. אני לא יודעת אם זה המשיך עד הסוף, או שזה היה רק משהו נקודתי במקום, אבל על כל פנים, בשלב הראשוני, זה פשוט נעצר. אני ראיתי 10 בנים עומדים ורותחים כזה, אבל לא נכנסו. אז לכן אני אומרת לך גם כן. תגידי לה, קודם כל כן, או אני צריכה לשאול את אבא, וזה כל כך, זה כל כך עמוק הדבר הזה, זה כל כך עמוק. אני חייבת להביא עוד דוגמה כדי שתראי כמה שזה עמוק וכמה שזה אפקטיבי, כמה שזה יעיל. סיפרה לי אמא אחת שביתה התחתנה עכשיו בעונת החתונות של סיוון, ולחתן יש חבר טוב בארצות הברית שגם הוא מתחתן בסיוון בארצות הברית, והוא מאוד רוצה שהחתן דנן, שהוא חתנה של מי שסיפרה לי את הסיפור, יבוא לחתונה בארצות הברית, והוא מוכן לשלם לו כרטיס. אמר החתן, אבל עכשיו אני בעצמי חתן ואני צריך שני כרטיסים. אני לא אסע בשבוע אחרי החתונה שלי לבד, ללא אשתי. אתה רוצה לממן לי שני כרטיסים? אז נעבור. ואותה אם שסיפרה לי את זה, הייתה מאוד מאוד לא בכיוון. זוג צעיר, שבועיים אחרי החתונה, לא היה נראה לה מתאים שהם ייסעו למסע לארצות הברית. ולא משנה מאיזה סיבות, לא כל כך התחשק לה. והתייצאתי מה להגיד לבת שלה. תוציא לך את זה מהראש, תרדי מהרעיון, זה לא הזמן, את כבר היית הרבה פעמים בארצות הברית, זה לא הזמן, לא בשבילו ולא בשבילך ולא ב... וזה, תוציא מהראש. ככה היה, היא הייתה מוטרדת מזה. היא אמרה, תראי, שבועיים אחרי החתונה, היא כבר לכאורה לא ברשותי. אם היא תרצה לנסוע, ואם באמת אותו חבר ישלח עוד כרטיס, אני לא אוכל למנוע את זה. אבל אולי יש איזושהי דרך מתוחכמת כן למנוע את זה. אמרתי לה, אל תדברי כלום, עד רבה. תתענייני, ביטח תבוא ותגיד לך, פה החתונה ביום זה וזה, והיום עוד פעם הבחור הזה התקשר מארצות הברית, ושאל את בעלי בדיוק מתי הוא יכול לצאת, מתי מתאים לו, אם כבר לסדר כרטיס, וכו וזה. אל, זה היה בערך חודשיים לפני החתונה כשהתייעצה איתי. אל תגידי, מה פתאום, אל תדברי מזה בכלל, לא רוצה לשמוע, זה לא הזמן המתאים, לא מתאים לי, לא, זה, אה? אל תגיבי כלום. על כל דבר שהיא מספרת לך, את לא חייבת להתלהב ולקפוץ מה למטה, ולהגיד איזה כיף לך, איזה יופי, שבועיים אחרי החתונה, ירח דבש, כאן, שם. הם משפחה חניוקית קצת. וכל המושג הזה של ירח דבש לא מתאים להם, והם לא רוצים להנהיג את הנורמות האלה, וכל מיני כאלה. זכותה, זכותה של הבת לנסוע, ולרצות לנסוע, וזכותה שלהם להגיד לא מתאים. וכל הזמן אמרתי לה, אל תזרמי. תזרמי, אל תתחייבי לכלום. אל תגידי לה, טוב, אם הוא ישלח כרטיס, אז את כל שאר ההוצאות אני אשלם. יש צריך דמי כיס, וצריך קצת קניות, וקצת נסיעות, וקצת אוכל, ואי אפשר לבוא לארצות הברית בלי שקל אחד, בלי דולר אחד. אז אני אמרתי לה, אל תעשי כלום, לא לכאן ולא לכאן. תקשיבי לסיפורים שלה, תתלהבי בהתלהבויות שלה, והיא בהחלט ילדה שגם זקוקה לשואו, לגמרי, לגמרי. איך שקראתי את המייל שלך, אז זה קפץ לי. גם היא, למרות שהיא כבר עכשיו נשואה ואישה צעירה, גם היא מישהי שזקוקה לשואו. אמרתי לה, אל תעמדי לה בדרך, תזרמי עם זה, ואם זה לא משמיים, את תראי בסוף שזה לא יהיה. השבוע היא מתקשרת אליי ואומרת לי, הנבואה שלך והטקטיקה שלך עבדה עד הפסיק האחרון. אז מה הסתבר? שאומנם החתן הזה בארץ, שלכאורה חבר שלו רצה לשלם לו כרטיס, מסתבר שאין לו ויזה. להוציא ויזה זה כמה מאות שקלים טובים. עכשיו, מכיוון שלא נמצא שום מתנדב שירצה לשלם לו על הוויזה, צריכים ללכת לשגרירות, כל אחד מאיתנו, אולי כמעט כולנו יודעים כמה בוג'רה זה להוציא ויזה, זה לוקח זמן. אז כמו שאמרתי לה, אל תציל לעזרה ואל תתנדבי, תקשיבי לה, תהי שותפה להתלהבות שלה, ואם זה לא, אז זה לא, אז משהו כבר יקרה. וזה בדיוק מה שקרה. אז מסתבר שהוא לא רוצה לשלם שני כרטיסים מלאים, אבל הוא מבין שבחור שבועיים אחרי החתונה לא ייסע בלי אשתו, אז הוא רוצה לשלם רק חצי כרטיס, הוא לא רוצה לשלם על הוויזה, ובכלל החתן הזה הוא בחור מתמיד, לא מתחשק לו להפסיד זמן מהכל. וכל הסיפור ירד מהפרק, ואותה האמא יצאה טוב מאוד, כי היא לא התנגדה וזרמה והשתתפה, ובסוף זה ירד מהפרק, כי זה באמת לא היה לעניין. אבל את יצאת טוב, אותה אמא יצאת טוב, וזו הטקטיקה שאת אמורה להתנהל מול ביתך הקטנה, שרק בת 11, ויש לה שאיפות ויוזמות וכל מיני עד, אני לא יודעת איפה, קודם תזרמי, כדי שהיא לא תקבל את החוויה של כל הזמן אומרים לי לא, וכל הזמן מתנגדים לתוכניות שלי, ואף אחד לא מבין את הגרנדיוזיות של התוכניות שלי, וכל הזמן שמים לי רגליים, כדי שהיא לא תיכנס לחוויה הזו. ואני אומרת לך בוודאות, אם זה לא בשבילה ולא בשבילך, אין מבחינה עניינית, אין מבחינה תקציבית, אין מבחינה רוחנית, בסוף לא יצא מזה כלום. בדוק ומנוסה. אבל את תצאי הטובה, את תצאי הבסדר, את תצאי האמא שאפשר לפנות אליה, והיא תמיד זורמת, ותמיד אומרת רעיון גאוני, ומשתתפת עם זה, ואיך יהיה, ומה יהיה, ונגיד היא רוצה לנסוע לאיזה מקום, אז כן, ומי ומי הנושאים, ואיך תגיעו, ומתי תחזרו, ואיזה יופי, ואיך השם דואג לך לבילויים ולחוויות, הכל תזרמי. פתאום אבל תשמעי שבסוף לא. למה? כי אותה ילדה לא יכולה, או שאבא שלה הבטיח לקחת אותם, ובסוף הוא לא יכול לממש את זה. משהו כבר יקרה. על כל פנים, לנסות את יכולה את השיטה הזו. במקום להגיד לה כל הזמן לא, ומאיפה את מביאה את כל הרעיונות האלה, ולמה את צריכה כל הזמן להיות בשואו, תזרמי עם זה. פתאום, היא, בגלל שיתנו לה את האופציה, כלומר, לא יחסמו אותה, זה יהפך להיות פחות דרמטי, פחות דחוף, פחות צורך הרבה פחות. על זה בעצם יושב מה שאמרו חז"ל, והכל הכל יש בחז"ל. חז"ל אמרו, גדול המצווה ועושה מה שאינו מצווה ועושה. ובמבט ראשון, הרי אנחנו לא מבינים את זה. אחד שהוא לא מצווה לאכול מצות בפסח, והוא אוכל. אז למה השכר שלו לא יותר גדול מזה ש... מה לעשות? הוא יהודי, הוא מצווה ועושה. אז למה? זה שלא מצווה ועושה דווקא, הוא מגיע לו שכר יותר גדול, לא? לא, לא מגיע, מגיע לזה שמצווה ועושה. לא מגיע שכר הגדול, כי זה שלא מצווה, אין לו את היצר הרע שאומר לו, זה קשה, זה מיותר, זה ככה, אולי אני אגיל קצת פינות, אולי אני אתן קצת הנחות. זה שהוא מצווה ועושה, יש לו הרבה מאוד מחסומים רגשיים. זה שלא מצווה, הכל פתוח. לכן אני אומרת לך, תגרמי לה להיות אחת שכאילו בסדר, הכל בסדר. אבל אם זה לא צריך להיות, אז כבר משמיים יעזרו לך. ואני כן אומרת משמיים, למרות שהמנדט שלי פה הוא לא מנדט של רבנית, אבל כן, אני לפעמים אנצל את זה שאני אישה חרדית, ואני כן אומר, אם משמיים כבר יעזרו לך, כדי שאת תישארי הטובה, והדברים שאת לא רוצה שיקרו, לא יקרו. ואת תישארי המאפשרת, הטובה, הזורמת, ולא תצטרכי להגיד לא. וכאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. אבל בעזרת השם, ביום רביעי הבא נהיה כאן עוד פעם. בינתיים שיהיה לכם חופש נעים, חופשה נעימה. תצליחו להתמודד עם כל המטלות, עם כל השאיפות הגרנדיוזיות של הילדים, של הבעל, של הסביבה, שלכם. והייתי פה בשמחה, תמיד תמיד בשמחה. יהודית פוגל, 0528-703-667, 03-674-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il. כל טוב, להשתמע.